ככה של ההיסטוריה.
שם לא כתוב על גדליה.
מה?
שם לא כתוב על גדליה.
שם לא כתוב. אבל זה הסדר האמיתי. מה?
הכותרת של השיר.
צום גדליה.
גדליה בן אחיקם, האיש.
גדליה בן אחיקם, הסיפור.
האיש של יד הפחד, היופי לא בגד בו.
שלכל אונס מפניו,
אם לא לא מצא. אז בואו נשחזר רגע את ה... רגע. אז בואו נשחזר רגע את כל הדברים הפשוטים. ירושלים אחרי הריגתו של יאשיהו המלך. יאשיהו המלך מלך 31 שנה והביא את ירושלים לשיא, הפך את ירושלים, עשה מהפכה רוחנית של תשובה. מלך 31 שנים, תקופה ארוכה. אבל אז הוא יצא למלחמה נגד פרעה נכו, שבא להילחם נגד, בכלל נגד מלך אשור וכרכמיש, ופרעה נכו הרג אותו. ואז כשפרעה נכו חזר מהקרב בכרכמיש שלא הוכרע, הוא תפס באוזניים את יואחז, הבן של יאשיהו, שאותו עם ישראל מינו להיות מלך אחרי יאשיהו. לקח אותו איתו למצרים והרג אותו שם במצרים. במקומו הוא שם מלך אחר, את אחיו הגדול, את יהויקים. יהויקים בן יאשיהו מלך 11 שנה. אבל הוא לא היה מלך עצמאי, הוא היה כפוף. בהתחלה הוא היה כפוף לפרעה, שהסב את שמו מאליקים ליהויקים. ואחר כך, 100 שנה הרביעית למלכותו, דרך כוכב חדש בעולם, זה היה נבוכדנצר מלך בבל, והוא דרך כוכב חדש בעולם נבוכדנצר ועלה על ירושלים, ובהתחלה יהויקים נהיה עבד שלו, אחר כך מרד בו. בשנת 11 שנה ליהויקים שוב עלה נבוכדנצר עם חילו על ירושלים, כנראה בתוך זמן המצור יהויקים נהרג, מת, המליכו במקומו את יהויכין בנו, יחוניה, שמלך בסך הכל 3 חודשים ו10 ימים, 100 ימי חסד, 100 ימי דין, ואז הוא יצא עם כל החרש והמסגר והשרים החשובים של הממלכה, והם יצאו לגלות יחוניהו, ונבוכדנצר הפקיד בארץ, המליך בארץ, את הדוד של יהויכין, האח של יהויקים, את מתניה, בן יאשיהו, והסב את שמו לצדקיהו. השם יצדיק עליך את הדין אם תמרוד בי. וגם הוא מלך 11 שנה. בסך הכל 22 שנה אחרי מותו של יאשיהו, השנה 11 לצדקיהו, אחרי שצדקיהו מרד בנבוכדנצר בשנה התשיעית, נבוכדנצר עלה עם חילו וצר על ירושלים. בשנה 11 נחרבה ירושלים. בין השביעי באב, שביעי לחודש החמישי כמו שכתוב בספר מלכים, לעשירי כמו שכתוב בספר ירמיהו. חז"ל אומרים, בקיצור, במוצאי תשעה באב נשרף ההיכל, נחרבה ירושלים ועם ישראל יצא לגלות. אבל עדיין, כמו שבפעם הראשונה כשנבוכדנצר הגלה את החרש ואת המסגר בימי יהויכין בגלות הראשונה, הוא השאיר את דלת הארץ. אפילו אז הוא השאיר עוד יותר. אבל הוא הגלה רק את החרש ואת המסגר. מי זה החרש והמסגר? אז בפשטות מדובר על אלה שיודעים להכין כלי נשק. חרשי ברזל, חרשי אבן, חרשי נחושת. וחז"ל אמרו שזה התלמידי החכמים. על כל פנים מדובר על השכבה הסוציו-אקונומית הגבוהה שיש לה חלומות של מלכות והם עלולים למרוד בו. זה מי שמגלה נבוכדנצר בגלות הראשונה שלו. גם בגלות השנייה שלו, בגלות צדקיהו, הוא מגלה את כל, כמובן, את כל השרים ואת אנשי השררה ואנשים שיש להם שלטון, ובכל זאת הוא משאיר בארץ מדלת הארץ, האנשים הפשוטים שאין להם שום חלום להיות מלכים אף פעם, ואלה דווקא יעזרו לו. במה הם יעזרו לו? החילות של מלך בבל הולכים לעבור כאן עוד הרבה. מתוכננת לו מלחמה במצרים בשנת 5 שנים אחרי חורבן בית המקדש הראשון, ועוד מלחמות פה בארץ נגד, אז החילות שלו עומדים לעבור כאן, וחשוב שהארץ הזו תהיה ארץ מיושבת, שהצבאות שלו יהיה להם פה אוכל. אז מה? זהו, אז התיאורים בסוף ירמיהו, אתה הסתכלת? יש בסוף ספר ירמיהו תיאורים שלכאורה משמע מהם שרוב הציבור נשאר בארץ. כי יש איזשהו סיכום של כל אלה שגלו, ובסך הכל מדובר על, תסתכלו בסוף ספר ירמיהו בפרק נ"ב, זה העם אשר הגלה נבוכדרצר בשנת 7, יהודים 3,023. בשנת 18 לנבוכדרצר מירושלים נפש 832. בשנת 3:20 לנבוכדרצר הגלה נבוזרדן רב טבחים יהודים נפש 745. כל נפש 4,600. מה זה המספרים האלה? זה נראה
יהודים מתחיל כבר בירמיהו?
מספרים, מה?
הכינוי הזה יהודים מתחיל כבר בירמיהו?
כן, יהודים זה תושבי ארץ יהודה.
לא, זה כאילו
ממלכת יהודה.
זה הגלות האחרונה, אחרי החורבן.
זהו, זה משהו פה שזה סיכום של כולם, של כל הגלויות. זה ממש כלום, זה נשמע ממש כלום. הכל פנים, אפילו אם נגיד שזה לא מניין כולל, אבל ברור שבארץ יהודה נשארו המונים. נשארו הרבה מאוד. גלו הרבה מאוד ונשארו הרבה מאוד. אז עכשיו מה אומר נבוכדנצר? אני אתן להם לדלת הארץ את כל הכרמים ואת כל המטעים ואת כל השדות של כל אלו שגלו, שכנראה היו העשירים, ואלה שהיה אלה שעד עכשיו היו במעמד הפועלים, הם יזכו עכשיו להיות בעלי הקרקעות, וזה ייתן להם אינטרס לעבוד קשה ולהצמיח הרבה יבול. ומה שאני אדרוש מהם בתמורה זה מס גבוה. זאת אומרת, במקום הם יצטרכו לשלם איזה 50% למלך, זה יהיה עדיין שווה להם. הם מחזיקים כרם שלא הם נטעו אותה, כרמים וזיתים אשר לא נטעת, והם ישלמו לי מס, מה אכפת להם? וזו הייתה התוכנית שלו, להמשיך ליישב את הארץ הזו שהכל ידעו שהיא ארץ טובה ורחבה, שהיא ארץ זבת חלב ודבש. אפילו מלך אשור, כשהוא מתפאר, עד בואי ולקחתי אתכם אל ארץ כארצכם, אז הוא לא העיז להגיד אל ארץ יותר טובה, כי הכל ידעו שהארץ הכי טובה בעולם זה ארץ ישראל. אז הוא אומר לך שחבל לי שהארץ הזאת תהיה שוממה, אני ארוויח, אני אשאיר פה את דלת הארץ. ואז הוא משאיר פה את דלת הארץ, הוא מפקיד עליהם את גדליהו בן אחיקם בן שפן. בואו, אני מתלבט אם להסביר את מה שקורה מאחורי הקלעים. טוב, אולי נתחיל לקרוא את הפרק, ואז אז בואו נתחיל מפרק מם בספר ירמיהו, פסוק ז'. וישמעו כל שרי החיילים אשר בשדה, הם אבן שהם, כי הפקיד מלך בבל את גדליהו ונחיקם בארץ, וכי הפקיד איתו אנשים ונשים וטף, ומדלת הארץ מאשר לא הוגלו בבלה. ויבואו אל גדליה מצפתה, וישמעאל בן נתניהו, ויוחנן ויונתן בני קרח, ושריה בן תנחומת, ובני אפי הנטופתי, וזניהו בן המאחתי, המה ואנשיהם. וישבה להם גדליהו בן אחיקם בן שפן ולאנשיהם לאמור, אל תראו מעבוד הכסדים, שבו בארץ.
זה טעות.
רגע, אתה במלאכים קורא ברמיהו?
ברמיהו.
במלאכים
קורא,
זה אותם
עושים. מעבוד הכסדים, שבו בארץ ועבדו את מלך בבל ויטב לכם. ואני, הנני יושב במצפה לעמוד לפני הכסדים אשר יבואו אלינו, ואתם אספו יין וקיץ ושמן ושימו בכליכם, ושבו בעריכם אשר תפסתם. עכשיו אני רוצה שנבין רגע, דרך הפסוקים האלה נבין את כל מה שקורה כאן מאחורי הקלעים. קודם כל, מה שרי החיילים עושים בשדה? מה?
הם שכנע את האנשים לעזוב.
זאת אומרת, אסור להם כל זמן שהכסדים בארץ להראות את פניהם, מפני שיש עליהם שלטים עם התמונות שלהם מבוקשים. הם אלה שניהלו את המלחמה נגד הכסדים. הם מבוקשים. הם מוכרחים להסתתר בשדה עד שהכסדים יעזבו את הארץ. עכשיו, הם האויבים מספר אחד של הכסדים. עכשיו, רגע, בואו ננסה, לפני שאנחנו חופרים פה בתוך ספר ירמיהו ומוצאים לזה ראיות למכביר, אבל תגידו בעצמכם, גדליהו בן אחיקם בן שפן, שאותו מפקיד נבוכדנצר להיות השליט על הארץ מעתה ואילך, מאיזה מפלגה הוא?
שמאלני.
הוא שמאלני, זה ברור, נכון? זאת אומרת, הוא נתפס כשמאלני. איזה, מי היה המנהיג של מפלגת השמאלנים?
ירמיהו.
ירמיהו היה מנהיג של המפלגה, כנראה. כן, עובדה ש... את אותו יחס נלבב שיש להם כלפי גדליהו, הם מתייחסים באותו יחס בדיוק גם לירמיהו. תסתכלו רגע בפרק למדת, פסוק י' א', ויצב נבוכדרצר מלך בבל על ירמיהו ביד נבוזרדן רב טבחים למור, ככנו ועיניך שים עליו ואל תעש לו מאום הרע, כי כאשר ידבר אליך כן עשה עמו. אחרי זה תמשיכו הלאה בפרק מ' פסוק ב', ויקח רב טבחים לירמיהו ויאמר אליו, אדוני אלוהיך דיבר את הרעה הזאת אל המקום הזה, ויבא ויעש אדוני כאשר דיבר, כי חטאתם לאדוני ולא שמעתם בקולו והיה לכם הדבר הזה, ואתה הנה פתחתיך היום מן הזיקים אשר על ידיך, אם טוב בעיניך לבוא איתי בבל בוא ושים את עיני עליך, ואם רע בעיניך לבוא איתי בבל חדל, ראה כל הארץ לפניך, אל טוב אל הישר בעיניך ללכת שם הלך. כלומר, הם עושים פרוטקציה גדולה לירמיהו, מפני שירמיהו נתפס ביניהם כפרו בבלי, כי הוא האיש שכבר אומר כמה וכמה שנים שירושלים תינתן ביד הכסדים, והסיכוי היחיד של ירושלים ננצל זה רק אם היא תיקנה, כשעוד היה סיכוי, ואחרי זה כשאין סיכוי אז הוא אומר אין סיכוי לירושלים ננצל, בואו ננצל לנפשות ונצא וניקנה. אז הוא נתפס בעיני הבבלים כפרו בבלי. גדליהו, מטבע הדברים אתם, אנחנו כולנו מבינים שאם נבוכדנצר רואה בו נציב ראוי ליהודים, כזה שהוא לא חושש שהוא ימרוד בו, שהוא לא חושש שהוא ישקם מחדש את מלכות יהודה ויביא אותה להתנגשות מחודשת עם בבל, סימן שהוא תופס, הוא פרו בבלי.
אבל כל המלכים האלה הם נציבים פה. כל הזמן מלך שם לעצמו נציב, גם אם הוא לא בעדו. עדיף לו שיהיה לו פה מישהו, אפילו שהוא לא בעדו, העיקר שיחזיק פה את האנשים.
לא, מה פתאום, הוא לא ישים, תבין, הוא לא ישים...
מי יוכל למרוד?
ישים ימין קיצוני.
אתה מבין שממשלת המנדט הבריטי לא היה שם את יאיר שטרן להיות נציב בריטניה בארץ ישראל, הוא ישים מישהו מהשמאלנים, אם הוא כבר ישים יהודי.
בן גוריון לא היה, כאילו הוא היה השירות הכי טובות, הכי טובה שלו.
לא, באמת הנציבים שלו היו אנטישמיים, רשעים. הראשון היה הרברט סמואל, בסדר, הוא היה עוד יהודי, אחרי זה היו... מה, הוא היה יכול לשים שלטון גוי? הוא היה יכול לשים נציב גוי. אבל הוא רצה שעם ישראל ירגיש יותר בנוח, יתחבר. בסדר? אבל ברור שהוא שם מישהו שמאלני.
להגיד שהוא שמאלני, שממש אפשר להוכיח מכאן שגם הוא באמת בעד ה...
אני יכול להוכיח לך את זה לאורך כל הספר. אם אתה רוצה, אני אעשה את זה. גדליהו בן אחיקם, הוא... אביו, אחיקם בן שפן, היה שר מימי יאשיהו. והשררה בדרך כלל הייתה עוברת בירושה מאב לבן, אבל הוא מאבד את השררה שלו בגלל שהוא במפלגה הלא נכונה, במפלגה של שיהויקים רואה בה
אויבי העם.
מה?
תיאוריות קצת, לא?
זה לא תיאוריות, זה ברור. הנה, בואו נסתכל רק דוגמה אחת, דוגמה אחת, פרק למד וב, נסתכל על ה... סליחה, פרק כ"ו, תפתחו פרק כ"ו בבקשה בטובכם. זה לא תיאוריות, זה דברים ברורים לחלוטין. אני אספר לכם את הסיפור. בפרק כ"ו רוצים להרוג את ירמיהו. למה? כי הוא עז להגיד שבית המקדש יחרב כמו שנחרב שילה, וממש רוצים להרוג אותו. תסתכלו את הפסוק האחרון, פרק כ"ו, פסוק כ"ד. אך יד אחיקם בן שפן הייתה את ירמיהו לבלתי תת אותו ביד העם לעמיתו. זאת אומרת, כל השרים שעומדים שם, הם מסכמים את הדיון ורוצים להרוג את ירמיהו, והשר שמציל את ירמיהו זה אחיקם בן שפן, אבא של גדליהו. בסדר? נסתפק בזה. אז זה ברור, זה סברה פשוטה. עכשיו, מה היחס בין גדליהו בן אחיקם לבין שרי החיילים אשר בשדה?
הם מפחדים
ממנו.
מפחדים ממנו, לא?
מה? מה הם? אויבים מושבעים. הרי הם רואים בירמיהו ובגדליהו ובכל המפלגה שלהם אנשים מושחתים, אנשים שהפילו מורך בלב העם, בלב הלוחמים, בעוד היה סיכוי, שהיה עוד סיכוי. הם חוגגים עכשיו על מלכות בית דוד. אז עד לפני יומיים זה היו המושבעים, האויבים המושבעים הכי גדולים שיש. גדליהו, כן, הם הכירו אותו, הם שניהם היו, גם שרי החיילים אשר בשדה וגם גדליהו היו ממקורבי המלכות. בתוך מקורבי המלכות, בתוך אלה שישבו סביב הממשלה או בכנסת, הם היו האויבים הכי מושבעים. זה היה מי שתמך בקניית ירושלים לאויבים, ואלה תמכו במלחמה עד טיפת הדם האחרונה, וכל אחד ראה בשני אויב מושבע. עכשיו שרי החיילים הם צריכים לחכות בשדה עד שיעלמו הכסדים. בסדר, נעלמו הכסדים. הם מגיעים אל גדליהו במצפה כי הם מבינים שאותו הפקידו להיות נציב, אבל כמובן שיש שם המון חשדנות והמון מתח. גדליהו הצדיק, גדליהו בן אחיקם, הוא מנסה לפוגג את המתח, והוא יוצא לקראת שרי החיילים מעל ומעבר. הרי הוא בעצם קצת בוגד במי ששם אותו כאן. הוא לא בא בשביל לחסות את ערוותם של שרי החיילים, הוא בא בשביל להיות נציב על דלת הארץ. שרי החיילים זה אלה שעד לפני כמה ימים ניהלו את המפקדים, הקצינים הגבוהים. הם התחבאו בשדה, בכל מיני מחבואים. כן, מה הם עושים בשדה? הם במחבואים, הם מחכים עד שיעבור זעם. חווי כמעט רגע עד יעבור זעם. אז שרי החיילים האלה מתחבאים בשדה, וכשהם שומעים שהכסדים נעלמו והפקיד מלך בבל את גדליהו בן אחיקם בארץ, אז הם מגיעים אל גדליה. מי הם? ישמעאל בן נתניהו ויוחנן ויונתן בני קרח ושריה בן תנחומת ובני יפה אנטופתי וזניהו בן המאחתי. וישבע להם גדליהו בן אחיקם בן שפן ולאנשיהם לאמור, אל תראו מעבוד הכסדים, שבו בארץ ועבדו את מלך בבל ויטב לכם. מה המשמעות של השבועה שלו? אתם עלולים לחשוב, עכשיו אני אתנקם בכם על כל השנים שהיה בינינו המחלוקת, ואני עכשיו אסגיר אתכם ביד הכסדים. הרי הכסדים, יש לי פה שלטון כסדי, יש לי פה שרים למרותי, שומרי ראש מן הכסדים. אתם עלולים לפחות שאני עכשיו אתנקם בכם על כל הזמן הארוך שהיה בינינו המחלוקת, אבל אני מבטיח לכם, אני נשבע לכם, אל תראו מעבוד הכסדים, שבו בארץ ועבדו את הכסדים ויטב לכם. ואני, הנני יושב פה במצפה לעמוד לפני הכסדים אשר יבואו אלינו. זאת אומרת, אל תגידו, אבל הכסדים הרי יבואו. אני הנציג שלכם, הם לא ידעו שזה אתם. הם יחשבו שאתם כמו כל השאר דלת הארץ, הם לא ידעו שאתם מנהיגי המרד. אני עומד בפניהם, אני הנציג שלכם, אותי הם אוהבים, אותי הם מחבבים. הכל יהיה בסדר. זאת אומרת, גדליהו בן אחיקם בגדולתו, בצדקותו, הוא פותח דף חדש. לא משנה שלפני רגע רציתם להרוג אותי, ולא משנה שבעוד רגע גם תרצו להרוג אותי, אני מוכן לפתוח דף חדש, לשכוח כל מה שהיה.
היה מלחמה
נסים בנדה? ודאי שהייתה מלחמה.
לא, היה מלחמה נסים.
הנה, זה המלחמת אחים. זה המלחמת אחים. ואולי אני רגע יוצא מהסיפור.
הרב אומר להם יותר, בואו תהיו גם שמאלנים.
הוא לא אומר להם תהיו שמאלנים.
תעמדו את מלך אשור.
לא, הוא אומר להם, לשקם את ירושלים אי אפשר עכשיו, זה ברור, זה כולם מבינים. כולם מבינים, המלחמה הוכרעה. המלך שחטו את בניו לעיניו וניקרו את עיניו ולקחו אותו בן חושתיים בבלה והוא הוסר בבית הפקידות. אין מלך, אין עם, אין שרים, אין כלום. זה ברור שאי אפשר לשקם את המלחמה. אבל הוא אומר להם, אני מבטיח, אני נשבע שאני לא מחסל איתכם חשבונות. מבחינתי הכל נגמר, מה שהיה היה.
מה היה החזון שלהם? השרים האלה, מה הם ראו
שהולך לקרות? מה הם ציפו, עד אתמול הם ציפו שהם יצליחו להגן על המלך ועכשיו, עכשיו הם באו בקנייה.
מה
דעתם
עכשיו
מול
ירמיה? באים אליו, הם רוצים להצטרף
לכוחות
שלו, אין להם מה לעשות.
הם רוצים להיכנס, אבל הם גם מפחדים והם גם חושדים והם גם שונאים, בטח שהם הם מאשימים, בוודאי. עוד מעט אנחנו נראה כמה שהם מאשימים. בתוך הלב הם אומרים, אתה הבוגד, אתה יושב על כיסא בית דוד אחרי שאתה הבסת אותו במורך שהפלת בלב הלוחמים במשך כל השנים האחרונות, ועכשיו אתה חוגג, מנגב את הדבש מהאצבעות. מה?
למה הם לא צודקים?
כי השם אמר, השם אמר, זה רק הצגה של בית מקדש, רק הצגה של מלכות, זה הכל פה רקוב מבפנים. עובדים עבודה זרה, אומרים אחל השם, אחל השם, הגנוב ונרוף ורצוח וישבע לשקר וכתר לבעל והלוך אחרי אלוהים אחרים ובועתם ואמרתם במקום הזה ואמרתם ניצלנו? המערת פריצים היה הבית הזה אשר נקרא שמי עליו בעיניכם? אז ירמיהו יודע שהכל רקוב מבפנים. אבל מבחינתם הם רואים בו בוגד. על כל פנים, בגדולתו ובצדקתו של גדליהו הוא מוכן להתחיל דף חדש. השיעור הגדול פה לענייננו, לנו, הוא איך מתמודדים עם כישלון. זה נגע לנו מאוד לפני 10 שנים, אחרי שנלחמנו להציל את גוש קטיף ולא הצלחנו, נכשלנו, הפסדנו. ואז השאלה אם אוכלים אחד את השני, מהדרים לאכול את השני ולהגיד אתה השם, אתה החרבת את גוש קטיף. לא, יש אנשים שהיו אחים והפכו להיות שונאים הכי גדולים, אתה החרבת את גוש קטיף. או שאומרים מה שהיה היה, העיקר להתחיל מההתחלה. אז גדליהו בן החכם הוא אומר, אני מוכן להתחיל הכל מההתחלה, אפילו למרות כל מה שעבר בינינו, בואו נתחיל הכל מההתחלה. אני אייצג אתכם בפני הכסדים, אני נשבע לכם שאני לא אסגיר אתכם.
אדוני.
מה?
אדוני, כן, אבל הוא צדיק. אני
נראה צודק, אני מוכן כאילו... עוד מעט נראה שגם בצד השני היו אנשים גדולים. הוא ודאי שהוא טוען שהם אשמים.
בטח, זה מה שרמיהו אומר, בגלל שהם מרדו...
רמיהו אומר, כל הדם שיהיה וכל העיר הזו שתחרב, זה הכל על ראשכם. א', בהתחלה, כשאתם לא חוזרים בתשובה, שנים, שנים, שנים שאומר, אתם לא חוזרים בתשובה, ואחרי זה הוא אומר שלא נכנעתם. ודאי שגדליהו רואה בהם אשמים בחורבן. על כל פנים, מה הוא אומר להם? ואני, הנני יושב במצפה לעמוד לפני הכסדים אשר יבואו אלינו, ואתם אספו יין וקיץ ושמן ושימו בכלכם ושבו בעריכם אשר תפסתם. מה זה הסדר הזה? יין וקיץ ושמן. מה זה קיץ? תאנים. ומה זה שמן? שמן זית. אז מה זה הסדר הזה? יין וקיץ ושמן? זה הסדר של העונות של השנה. בהתחלה יש הבציר של היין, אחר כך יש קיץ של התאנים, ואחר כך יש מסיק ושמן. בסוכות, אחרי סוכות קצת. לפעמים יותר קרוב לחנוכה. בואו נמשיך. וגם כל היהודים אשר במואב ובבני עמון ובאדום ואשר בכל הארצות שמעו כי נתן מלך בבל שארית ליהודה וכיפקיד עליהם את גדליהו בן אחיקם בן שפן. וישובו כל היהודים מכל המקומות אשר נדחו שם ויבואו ארץ יהודה אל גדליהו המצפתה ויאספו יין וקיץ הרבה מאוד. למה כתוב כאן שהם אספו רק יין וקיץ? בראש השנה הם לא הספיקו לסוף שם.
אבל אם הם היו צודקים ולא היה את ירמיהו, והם היו צודקים והוא באמת היה בוגד, אז מה, זה לא לגיטימי לנטור לו, כאילו להגיד לו לסנוע אותו?
וזה לא לגיטימי שנשנא אותם כי הוא צדק והם טוב.
נכון, אז הנה חינם יש, כאילו...
אפשר להיות חכמים.
מכל צד.
אפשר להיות חכמים, אפשר להיות צודקים. ובאמת תסתכל כמה ש...
אבל עכשיו כאן ספציפית אנחנו יודעים כאילו מי צודק כאילו.
לא, לא, גם לא היינו צודקים. אפילו אם הוא לא היה צודק. אפילו אם ישמעאל בן נתניה צודק, מה הרווחת? הרווחת גוואלד, הרווחת המון, הרווחת שכל התקווה...
זה, כאן ספציפית אין כבר מה לשקם, אבל כמו שיש כבר מה לשקם...
היה פה המון מה לשקם, וזה מה שכתוב כאן. זה מה שקראנו בפסוק האחרון. וישובו כל היהודים מכל המורכמות אשר נדרכו שם, ויבואו ארץ יהודה אל גדליהו המצפתה. הייתה כאן התחלה של הרקמות מחודשת של מלכות יהודה.
אבל לא באמת, הרי אם הוא היה מפלגה של ירמיהו, הוא לא רצה להישאר פה, ירמיהו גלה כבר. הוא לא רוצה
להישאר. לא,
ירמיהו נשאר.
הוא מדבר על זה שהם הולכים לגלות.
ירמיהו אומר להם, הקדוש ברוך הוא בשם השם, אם אתם תשבו בארץ, אני אבנה אתכם ואני לא ארוס, כי ניחמתי על כל הרעש שרפאתי עליכם. זה הייתה יכולה להיות צמיחה, איך ראשית? צמיחת גאולתם.
אם מישהו בגד במישהו והוא וגרם למוות של כל העיר שלו, אין עניין כאילו לגרש אותו, שהוא לא יהיה מלך כאילו?
אבל צריך להיות גם חכמים. עכשיו צריך גם להיות חכמים.
זה הרצון שלהם.
אבל צריך להיות גם חכמים. יש פה, אתה מבין? אל תבוז. אם יש פה משהו קטן אל תבוז. רוב דלת הארץ פה, נכון. אין פה את המלכים, אין פה את השרים. מלכה ושריה בגויים. אין תורה. גם נביאה לא מצאו חזון מהשם, אבל יש פה דלת הארץ יושבים והם קומים ויוגבים ומתחילים לחזור לפה נידחים מארץ מואב, מארץ עמון. זה עשוי לגדול.
ולמה זה לא גדל בסוף בעצם?
עוד מעט, עוד רגע נבין. בדיוק בגלל מה שעכשיו סיפרת.
לא, הם הורגים אותו ופשוט מחליפים אותו בשלטון.
לא, אין מחליפים. הוא נציב כסדי. הנה, בוא נראה מה קרה. ויוחנן בן קרח וכל שרי החיילים אשר בשדה באו אל גדליהו המצפתה ויאמרו אליו, הידוע תדע כי בעליס מלך בני עמון שלח את ישמעאל בן נתניה להכותך נפש? ולא האמין להם גדליהו בן אחיקם. אנחנו יודעים שזה... מה?
אני נדחף כאן מלך עמון.
או, מלך בני עמון, כמו שכתוב בספר יחזקאל, הוא ביקש לספח את ארץ יהודה לארץ בני עמון. הוא היה מאוד אידיאולוג עמוק. הוא פשוט רצה לספח את ארץ עמון, את ארץ יהודה לארץ עמון.
אבל כסדים כבר קרשו אותם.
אז הוא אמר, הארץ הזאת תהיה שוממה, לא יעבור פה רגע, בדיוק האינטרס האופקי של מלך בבל. לא יעבור פה אף בן אדם, ואז אני אצרף את זה, זה כבר לא יהיה נכס אסטרטגי. זה כבר יהיה ארץ שוממה, ארץ מדבר, ואני כך כתוב במפורש בספר יחזקאל שזה מה שהוא תכנן לעשות. אז מעליס מלך בני עמון, הוא לוקח את ישמעאל בן נתניה והוא אומר לו, הבוגד הזה גדליהו, תראה איך הוא חוגג על הדם שלכם.
מה לא ולא?
עכשיו, הוא יודע שישמעאל בן נתניה הוא מזרע המלוכה. מה, איך התחיל הקשר ביניהם? אז לפני כן, בשנים שלפני כן, צדקיהו ניסה לארגן מרד בינלאומי בכל כל המאה האזור נגד נבוכדנצר. היה דיבור כזה.
רצה להעביר את המזרח התיכון.
אז היה ביניהם קשר. אז עכשיו ישמעאל בן נתניה, שהוא מזרע המלוכה, כמו שנברר עוד מעט, שהוא... מה, פה כבר כתוב? כן, בהמשך. אבל זה ברור שהוא בא לנקום נקמת דם של המלוכה, מלכות בית דוד. מי שיושב כעת על כיסא דוד הוא בוגד. בגללו בטלה מלכות בית דוד. אתם נותנים לפשע הזה להימשך? הוא היה רוצח אידיאולוג, הוא לא היה רוצח בשביל איזה...
למלוך.
מה? הוא לא רצה למלוך. ברור שהוא לא רצה למלוך. הוא תכף רצה לברוח לבעליס מלך בני עמון. הוא לא התכוון למלוך. הוא התכוון לרצוח, הוא היה רוצח אידיאולוגי.
ולמה הוא לא צודק?
ולמה הוא לא צודק? כי צריך להיות חכם. מה יצא לך מזה שאתה תרצח? אפילו אם אתה צודק, אפילו אם הוא הבוגד ואתה הצדיק. מה יצא לך מזה? חוותה שארית יהודה.
יצא שזה לא...
הראשית צמיחת גאולתנו תאבד, הסדר. אז אתה תהיה חכם גדול
זה מה שהיה קורה...
זה לא שווה השארית הזאת עם המנהיג שלהם בוגר.
זה מה שהיה קורה אם בגין אחרי אלטלנה היה משיב מלחמה לבן גוריון. אז לא היה לנו מדינת ישראל.
יכול להיות, מה אתה אומר?
הוא ירה אלטלנה, אבל לא היה מדינת ישראל, הוא צודק. למה לא לרצוח את
יצורו?
מהעץ לרצוח את בן גוריון, נשים.
ככה... זהו, זה מה שאני אומר, צריך להיות חכם יותר, רגע, אבל בואו
נפנה. זה לא דבר, כי...
לא, זה בעיה.
בגין היה לו מה להפסיד לבגין.
ניקח.
שמה זהו כבר, הכל אבוד, הכל פה עקוב.
לא, שום דבר לא אבוד, זה מה שכתוב לך. תקרא את הפסוק הזה.
לא, כל העם שם היה...
זה הפסוק של קיבוץ גלויות.
בוגדים כאילו, כמו
שמאלנים. וישובו כל היהודים.
מה אכפת לי שיצאו לגלות?
לא. למה שמאלנים לא אכפת לך?
לא, אני אומר, יורים הם עבדים של נבוכדנצר, אין להם פשוט מין
דורגיה. לא, זה דלת הארץ, זה אלה שהם לא שרים, הם לא רוזנים. מה הוא מצביע? פעם הוא מצביע ליכוד, פעם הוא מצביע מערך, הוא לא יודע מה הוא מצביע.
פרדים.
רבינו, יש להם את ירמיהו, מה של המצביע?
מה? לא, אבל התביעה כלפי ישמעאל בן נתניה זה אפילו אם אתה צודק. פשיטה שהוא לא צודק, הוא היה רשע.
אתה נגד הנביא?
מה?
נגד
נרמיה? מי? הוא ודאי שהוא היה נגד נרמיה. הוא ראה בירמיה, הוא גם בוגד.
לא, הוא אומר, אז ברור שהוא לא צודק.
אתה צודק, הוא לא צודק, אבל יש פה יותר מזה. יש פה יותר מזה. גם לשיטתו הוא לא צודק. גם לשיטתך אתה צריך להיות חכם. וזה, אני חושב, הפסוק הזה שהוא כתוב בסגנון של קיבוץ גלויות ממש, וישובו כל היהודים מכל המקומות אשר נדחו שם, הפסוק האחרון שלנו, פסוק י"ב, מכל המקומות אשר נדחו שם, ויבואו ארץ יהודה אל גדליהו ומצפתה ויאספו יין וקיץ, הרבה מאוד, זה פסוק שמזכיר את נבואות הנחמה של ירמיהו. עוד תתהי חרמים בערי שומרון, מה שקראנו בראש השנה. אז היה יכולה להיות צמיחת קרן, ותסתכלו רגע על הנבואה של ירמיהו. תסתכלו בפרק מ"ב, פסוק ט'. ויאמר עליהם, כה אמר אדוני אלוהי ישראל, אשר שלחתם אותי אליו להפיל תחינתכם לפניו. אם שוב תשבו בארץ הזאת, ובניתי אתכם ולא ארוס, ונתתי אתכם ולא אתוש, כי ניחמתי על הרעה אשר עשיתי לכם. כלומר, בוודאי הייתה פה, הייתה יכולה לצמוח פה ישועה. וזה התחיל, ורוב עם ישראל היו כאן.
לא, אבל מבחינתם הם לא ידעו שזה כאילו מה שצריך לעשות. הם חשבו כאילו סתם בוגד.
הם לא ידעו, הם לא חשבו. אתה רואה פה איזשהו משהו מתרקם, אז מאיפה אתה...
לא, מבחינתם זה ראש ממשלה שהלך לאיראן ואמר להם, אנחנו עכשיו עבדים שלכם, אז כאילו אין תיבה כאילו...
בסדר, גם כשראש ממשלה עושה כזה דבר, צריך לחשוב... אמרתי לעצמי, שמעון הרבה, מה האלטרנטיבה? צריך תמיד לשאול... נשיאנו לשעבר. אז מה האלטרנטיבה? צריך תמיד לשאול מה האלטרנטיבה. אי אפשר בקנאות...
אם האלטרנטיבה זה לא נכון, אבל אם יש אלטרנטיבה, זה כאילו לגיטימי, אני חושב, כאילו... לא, אבל נגיד שיש.
רבע לשבע, וואי וואי וואי.
מנחם בגין, יש אלטרנטיבה.
זה מה שאתה בא ללכות לך.
פתח אליהו. אז רגע, בואו נגמור בזריזות תוך דקה וחצי.
שמעתי שאמרו לך, כן. אתם הרי שבועות
מה יש שם. אז הנה, אנחנו מסיימים. ובכן, אז עכשיו, סתם, ממילא מובן, יוחנן בן קרח, איך הוא יודע? איך הוא יודע על המזימה לרצוח את גדליהו?
כי הוא גם היה
קצינים. יש ביניהם אחוות קצינים, הם היו עד לפני יומיים באותה מפלגה. ישמעאל בן נתניה לא יודע שיוחנן בן קרח הוא ראש גדול, והוא מבין שזה אסון עכשיו להרוג את גדליהו. אז ישמעאל בן נתניהו משתף אותו. ויוחנן בן קרח וכל שרי החיילים אשר בשדה באו גדליהו מצפתה ואמרו אליו, היודע, תדע כי בעליס מלך נעמון שלח את ישמעאל בן נתניה להכותך נפש, ולא אמין אליהם גדליהו בן אחיקם. יוחנן בן קרח אמר גדליהו בסתר במצפה אלחנה, למור, אלחנה, ואחי את ישמעאל בן נתניה ואיש לא ידע, למה יקרח נפש ונפוצו כל יהודה נקבצים אליך ועבדה שארית יהודה, אני גם לא איתך, אבל למה?
הוא לא הקשיב.
ויאמר גדליהו בן אחיקם ליוחנן בן קרח, אל תעשה את הדבר הזה כי שקר אתה דבר אל ישמעאל. ויהי בחודש השביעי וכולי, הוא בא אצלו, אכל אצלו סימנים. באמת חז"ל אומרים שזה לא בסדר. היי, ליש נבישה. המשך אחרי המנחה בלי נדר.